אז שיקראו לי שרת הערבים. כתבתו של הילו גלזר, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. זהו בוקר שמשי אידיאלי בכפר הדייגים של ג'סר א-זרקא. המפרצים הקטנים שולחים לקו החוף לשונות בגון טורקיז. דייג מתקן את רשתו. השכפים חגים מעל. אם יש תקומה ליישוב האומלל הזה, הרי שרצועת החוף שלו, שלא אחת הושוותה לסיני, היא הסיכוי הטוב ביותר שלו להיוושע. אבל השרה לשוויון חברתי מרב כהן, שהגיע לביקור מקצועי בג'סר, לא נסחפת ברוח האופטימית שנושבת מבתי הקפה הנשפחים לים. למעשה, בתי הקפה האלה הם בדיוק מה שמטריד אותה. למה אני לא רואה נשים שיושבות כאן? שואלת כהן את המערך שלה מורד עמש, ראש המועצה. עמש משיב שזה מקרי, עניין של עיתוי, וכי בשעות אחרות ביום גם נשות ג'סר מגיעות לחוף. כהן מסתפקת בתשובה הזאת, אבל רק לכאורה. אחר כך, במפגש אינטימי עם אקטיביסטיות מקומיות, שמעה מהן את האמת. אישה בג'סר אינה יכולה לשבת סתם כך בבית קפה. אתן הפמיניסטיות האמיתיות, אמרה להן השרה בהתרגשות גלויה. כשמישהי שעשתה תואר במגדר באוניברסיטת תל אביב מדברת על פמיניזם, זה כמעט לא חוכמה אל מול מישהי שנולדה למציאות כזאת, ובכל זאת מגבשת תפיסת עולם ביקורתית ומנסה לשנות אותה מבפנים. זה מאוד לא מובן מאליו. באותו מפגש גם מתחה קו זהיר בין הסביבה שבה פועלות אותן נשים, לבין הסביבה שבה גדלה היא עצמה. מה לשרת חולת העיניים מיש עתיד ולנשים המוחלשות מג'סר, שרבות מהן מוסללות לעבודות ניקיון במקרה הטוב ולפעמים צריכות לבקש אישור מהבעל אפילו בשביל לצאת לקופת חולים? בבסיס ההשוואה ניצבת האם. אמא שלי עלתה ממרוקו, הבחורה מבין 13 אחים, התחתנה בגיל 17, הביאה בעצמה 4 ילדים ומעולם לא זכתה ללמוד, הבהירה כהן לאחר מכן. בעברית שלה עדיין יש פה ושם טעויות, ודווקא מהמקום הזה היא תמיד אמרה לי, את לא מבשלת, את לא מתחתנת בגיל צעיר, אל תביאי הרבה ילדים, תשקיע קודם כל בעצמך. גם זה לא טריוויאלי. ממש ככה? ממש, באקסטרים. כשהייתי בהיריון שלישי, היא שאלה אותי אם אני בטוחה בקשר לזה. וכשהיא מבקרת אצלנו, היא תמיד מוודאת שיובל, אדמון, בעלה, הוא זה שקם בלילה כדי שלא אהיה עייפה. לפני כשש שנים פורסמה במוסף זה כתבה נרחבת אודות עולמן המסויט של אנשים בג'סר א-זרקא, היישוב העני הקלו בין מעגן מיכאל לקיסריה. נשים אמיצות מתוך הכפר תיארו מציאות בלתי נסבלת של אלימות פיזית וכלכלית בממדים מבהילים. ניצול מיני בידי קרובי משפחה כדבר שבשגרה. נישואים פנים חמולתיים שמביאים לשיעור חריג של מומים ומחלות גנטיות קשות בילדים. ומניעת גישה להשכלה ולו בסיסית, המתבטאת בכך שנשים רבות בכפר אינן יודעות לקרוא ולכתוב אפילו בשפת אימן. כהן, שקראה את הכתבה, מקווה לסייע להן דרך תוכנית ייעודית לקידום ג'סר שיזם משרדה, המתוקצבת ב-40 מיליון שקל בשלב הראשון. במפגש איתן מנתה כמה מצעדיה שהם מסתמנים, כמו פתיחת מסגרות נוספות לגיל הרך, שיפור הנגישות לתחבורה ציבורית והקמת מרכז משפחה שיכלול יחידה למניעת אלימות. ביציאה משם אמרה כי המפגש איתכן היה החלק הכי חשוב ביום הזה, והתחייבה לעמוד בקשר בקרוב כדי לפרוט את זה לתכלס. בכניסתה לרכב נראתה מהורהרת. הלוואי שנצליח. זה צובט בלב, אמרה לי. מאוד. אבל ראית עד כמה עמוקות המצוקות. 40 מיליון שקל זה טיפה בים. קודם כל, אני מקווה שבסוף נגיע ל-80 מיליון, אבל אתה צודק. מה שאנחנו מביאים זה כסף קטן, דמי כיס. זו לא המשמעות העיקרית של התוכנית. הרעיון הוא לשחרר חסמים שתקועים בצנרת. פרויקטים שכבר הוחלט עליהם, אבל מתמהמהים. המטרה שלנו היא לסנחרן בין המשרדים כדי להביא לשינוי מערכתי, תשתיתי בסופו של דבר. הרבה עבודת הפקה. נכון. התפקיד שלי זה להלחיץ את המערכת ולגרום לדברים לקרות. הרבה פעמים זה יוצר חיכוכים, כי כאילו, מה את נדחפת? חינוך זה לא את, תחבורה זה לא את, רווחה זה לא את. אבל בסוף, ככה גורמים לדברים לקרות. בסיפור של החברה הערבית מעורבים 21 משרדי ממשלה. זה וחד אירוע. ואומנם, וחד אירוע. כהן היא השרה הממונה על מימוש תוכנית החומש לחברה הערבית, שגיבשה הממשלה, בהיקף של כ-30 מיליארד שקל. זאת באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי חברתי לחברה הערבית, הכפופה למשרדה. כהן, שאת דרכה הציבורית החלה במאבק למען קשישים שנעקצו על ידי חברות טלמרקטינג, סימנה את המשרד לשוויון חברתי כיעד עם כניסתה לפוליטיקה, בעיקר כדי לסייע לאוכלוסייה זו. היא כבשה אותו בגיל 36 בלבד, עוד בימי ממשלת נתניהו-גנץ, וכשקמה ממשלת השינוי, חזרה לתפקיד באותו להט חדור לסייע לאזרחים ותיקים. אולם, מרגע שנסללה דרכה של רעם לקואליציה דרך אותה תוכנית רב שנתית, הפך המשרד השולי למדי שלה, שבגלגולו הראשון נקרא המשרד לענייני גמלאים, וגולת הכותרת של פעילותו הייתה מיזם שלישי בשלייקס, לאחת מאבני הראשה של פיגומי הממשלה. במילים אחרות, כהן מחזיקה בקוד לכספומט שאפשר לראשונה השתתפות של מפלגה ערבית בשלטון. היא מצידה נחושה לפדות את הצ'ק, ובינתיים נהנית מכל רגע. מאז הקמת הממשלה התארכה ביציע הכבוד באצטדיון של בני סכנין, השתתפה במערכון של הקומיקאי הקוויר חפז מחרום, והוזמנה כאורחת המרכזית לסיור מקצועי בג'לג'וליה, שם ממש חצצה בין מחמוד אבס לאיימן עודה. האירועים האלה הם אולי בגדר אנקדוטות, אבל יש בהם כדי ללמד שכהן נעשתה דמות מחוזרת ואהודה בחברה הערבית, מראשי הרשויות הערביות שמתחרים על תשומת ליבה, ועד אזרחים מן השורה שפוגשים אותה בשטח ומכנים אותה הווזירה, שרה בערבית. באוקטובר האחרון, כשהוועדה הבין משרדית בראשותה הציגה את עיקרי תוכנית החומש, הכריזה כהן שזוהי תוכנית בהיקף תקדימי והיסטורי. במונחים כלכליים גרדה היא צודקת. התוכנית שיזמה ממשלת הליכוד בזמן כהונתה של השרה הקודמת, גילה גמליאל, הייתה מהפכנית לשעתה, אך תוקצבה בכמחצית מהסכום, כ-16 מיליארד שקל, ואף על פי כן, כהן היא הראשונה להודות שגם הסכום המשודרג לא יחסה בור שנחפר במשך 75 שנה. האם אחרי ה-30 מיליארד שקל האלה לא יהיו יותר פערים כלכליים חברתיים בין החברה היהודית לחברה הערבית? לא, אני לא יכולה להגיד דבר כזה. אבל כן אפשר לעשות שינוי משמעותי וכזה שאפשר למדוד אותו. למשל, אם בסוף הכהונה של הממשלה הזאת נצליח להעלות כמה יישובים ערביים מאשכול 3 לאשכול 4 במדד הסוציו-אקונומי, זו הצלחה. האתגר הכי גדול שאני מתמודדת איתו בשנה האחרונה ולגרום לאנשים מתוך החברה הערבית להאמין שזה לא ציני. אני פוגשת המון אנשים סקפטיים, ראשי רשויות, סבאי הבטחות שלא מאמינים שמשהו יקרה. ארגוני נשים שליוו נשים שנרצחו והתעייפו גם כן מהבטחות לשינוי. חוסר האמון הוא עצום, מאוד עצוב לראות את זה. ואת, תמיד אופטימית? לא תמיד. אני זוכרת רגע מסיור בערבה, שבו ראיתי את מצב התשתיות והכבישים, ואמרתי לעצמי, אין סיכוי שנצליח לתקן כאן הכל. אז נקים מרכז תעסוקה, בסדר, אבל צריך פה ריסטארט. זה מסוג הרגעים האלה שאתה מסתכל ובאמת אומר, טיפה בים. אבל מה האלטרנטיבה? להרים ידיים זו לא תוכנית עבודה. בג'אסר א-זרקא מגולמת אחת הדילמות המרכזיות של כהן ביחס לתוכנית. האם להקצות את המשאבים ליישובים הערבים באופן שוויוני, או לחלופין, לרכז מאמץ במספר מוגבל של יישובים שמצבם ירוד במיוחד, אך יש להם מנועי צמיחה בעלי פוטנציאל, תיירות במקרה של ג'אסר, ולחולל בהם שינוי דרמטי. יש רצון לייצר הצלחות נקודתיות ואז להשתמש בהן כמודל שאולי ניתן לשכפל בעתיד. כשאתה משקיע רוחבית וסולל כביש בכל יישוב, יש סכנה שדברים יתבדרו ברוח. זה דיון פנימי מאוד לא פשוט, שמתקיים אצלנו במשרד. בינתיים, ההחלטה היא ללכת על זה שוויונית, חוץ מנצרת ומג'אסר א-זרקא שלהן הותאמה תוכנית נפרדת. בביקור במועצת ג'אסר, ראש המועצה עמש פותח בסקירה גיאוגרפית של ג'אסר ומתעכב על הגבול עם קיסריה, שתושביה הקימו סוללת אפר כדי לחצוץ בינה לבין היישוב הערבי השכן. רוב המצגת של אמש נועדה לשכנע שהמצב ביישוב שלו קטסטרופלי. הוא מציג גרפים עם שורה של מדדים, מחלות גנטיות, עודף משקל, תמותת תינוקות, נשירת תלמידים שבהם ג'אסר מאפילה על יישובים אחרים באשכולה החברתי-כלכלי שלה ובכלל. אנחנו מקום ראשון בכל, הוא אומר בעצב. אמש גם מציג את הפרויקט האבסורדי שמותג בשם צפון מערב קיסריה. בתקופת הממשלה הקודמת קפה משרד השיכון את תוכנית מחיר למשתכן על עיריית ג'אסר וערך הגרלה לשיווק דירות מפוארות כ-100 מטר מקו החוף הבתולי בכמיליון שקל בלבד, לצד דירות נוספות שימכרו בשוק החופשי. השכונה החדשה הייתה אמורה לתת מענה למצוקת הדיור בכפר הצפוף והמתפקע, אבל אמש התריע כבר אז שתושבי ג'אסר לא יוכלו לעמוד אפילו במחיר המסובסד, ואומנם, לדברי אמש, רק 20 מבני המקום נרשמו להגרלה, לצד 1,800 יהודים שעטו על ההזדמנות לקנות בית נופש להשקעה. ובינתיים, לפי רישומי העירייה, ישנם 500 אנשים ללא קורת גג בכפר. כהן לא אדישה לחלמאות התכנונית, אבל לא יכולה להבטיח חלופה. בסוף, אם אנחנו מרחיבים את היישוב ויוצרים עוד יחידות דיור ועוד בתים בתוך מערכת כל כך חלשה ומדממת מבפנים, אנחנו רק מחמירים את הבעיה, היא אומרת. התשוקה של כהן לחברה הערבית לא נעלמה גם מעיניהם של פעילי ימין, וכשמתווסף לגוון של פמיניזם, אלו נוטים לצאת מדעתם. לפני שבועות אחדים חנכה כהן גן מודע מגדר, פרויקט משותף שלה ושל שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, שנועד להטמיע ערכים של שוויון מגדרי כבר בקרב פעוטות. מדובר בפיילוט שהחל השנה ב9 רשויות, 5 מהן ערביות. פיתחנו תוכנית לימודים שתמנע הסללה של בנות ובנים, ופשוט תאפשר לכל אחד להתפתח לאן שהוא רוצה. סיפרה כהן לעוקביה בטוויטר. איש התקשורת עינון מגל שיתף את הציוץ והוסיף הערה להגנית, תודה בנט, וכהן מיד הפכה מטרה למתח תגובות סתנה שבהן קונתה פרוגרסיבית מטורללת, פסיכופתית והזויה, ואלו היותר עדינות שבהן. כהן מידע על עצמה כאדם רגיש וככזאת שחשוב לה שכולם יאהבו אותה, לא לקחה ללב הפעם. אני גאה בזה, גם כשברשתות החברתיות קוראים לי שרת הערבים. לפני כמה חודשים היא הקימה פורום מגדרי מייעץ של נשים בחברה הערבית, המורכב מנשות תקשורת, יזמיות חברתיות ופעילות פמיניסטיות ערביות. הוועדה המייעצת הזאת היא, לדברי כהן, אחד המרכיבים שמייחדים את תוכנית החומש שמשרדה מוציא לפועל. לא הייתה ראייה מגדרית ב-922, תוכנית החומש שיזמה הממשלה בראשות נתניהו, היא אומרת. צריך לתקן את זה. איך? אנחנו עוברות על כל פרקי התוכנית ומכניסות תוכניות מותאמות לנשים. לא רציתי שזה יסתיים בפרויקט אחד שמקצים לו 20 מיליון שקל. זה צריך להיות מוטמע בכל תחומי החיים. ג'אסר זו הזדמנות טובה ליישום החשיבה הזאת, כי שם זה אקסטרים. המקום הזה יכול להיות אב טיפוס של איך מושיטים יד לנשים ערביות. את בטוחה? זה לא קצת פטרוני להכיל עליהן אמות מידה של כלל הנשים במדינת ישראל? אפשר לטעון נגדי. מי את? האישה הלבנה שבאה לתפוס תחת על נשים אחרות ממך ומטיפה להן איך לחיות את חייהן. זו שאלה של ליברליזם מול רב תרבותיות. ובסוף אני ליברלית בתפיסת העולם שלי. אני יכולה לקבל את זה שיש אמונות ותפיסות עולם שונות, אבל עד גבול מסוים. האם הגבול הזה עובר בכך שלאישה אסור לשבת בבית קפה? שאסור לה לעבוד בתחומים מסוימים? שהיא לא משתתפת בדיונים במועצת העיר? הרי זה מתחיל שם ומסתיים באונס וגילויי עריות. זה מדרון חלקלק. בואו לא נתייפייף. לפעמים, כשאני מגיעה לסיורים ברשויות ערביות, מדברים איתי על הצורך להעלות את המודעות לבדיקות גנטיות לפני הריון. אבל אף אחד לא ישכנע אותי שילדה בת 14 מעוניינת להיכנס להריון. אני גם פוגשת את הנשים האלה, אני שומעת אותן. לדברי כהן, מיפוי הצרכים שנעשה במשרדה העלה כי 34% מהנשים הערביות בישראל כמעט אינן מסוגלות לקרוא ולכתוב בעברית. לפי הנתונים, 2/3 מהסטודנטים הערבים בישראל הן נשים, אך 43% מכלל הנשים הערביות כלל אינן משולבות בשוק התעסוקה. דומה שיזמים ואנשי שטח בחברה הערבית זיהו מהן המסילות לליבה של השרה הממונה על התקציבים. בביקור במונה, אקדמיה יישומית במג'ד אל-קרום, שמכשירה צעירים למקצועות ההייטק, הפגישו אותה מנהלי המיזם עם שתי נשים צעירות מבוגרות המסלול. אחת מהן, מהנדסת אוטומציה בחברת קטר, הציגה עצמה בתור הדרוזית הראשונה שסיימה תואר בהנדסת מכונות. דבריה היו מנגינה לאוזני השרה. ההורים שלי רצו שילך ללמוד משפטים, כלכלה או רפואה, אבל אני התעקשתי על הנדסת מכונות, סיפרה. התגובות היו, מה תעשי שם? מה לך ולזה? מונה העצימה אותי, חיזקה אותי, ונתנה לי כלים לפעול כאישה בעולם שהוא סופר גברי. כהן מתמוגגת. מהנשים הערביות תצא המהפכה. אמרה לכתבים מכלי תקשורת ערביים שחיכו לה ביציאה משם. משם המשיכה לאולם האירועים גני תמרה, שבו התקיים טקס הסיום של התוכנית הזדמנות שנייה, המאפשרת לנשים בנות 40 פלוס לרכוש השכלה אקדמית. כ-30 בוגרות המחזור, נשים לא צעירות ורובן דתיות, שזה עתה סיימו תואר ראשון, עונדות לגופן סרט אלכסוני שמתכתב עם תחרויות יופי, ומתגודדות לסלפי עם אורחת הכבוד. עשיתן את זה כנגד כל הסיכויים, אמרה כהן בנאומה. ההשכלה הגבוהה היא הדרך לעצמאות כלכלית, וזה כמובן מגדיל את השליטה שלנו בחיינו, שזו זכות בסיסית של כל אדם. אבל מסעותיה של כהן בתוככי החברה הערבית לא כוללים רק תקסים מעצימים ופוטו-אופים עם נשים מעוררות השראה. ביקור במעון יום לאזרחים ותיקים בסכנין חשף צד אחר, אפור ומתסכל במשימה שלקחה על עצמה. הוא התחיל בכך שמנהל המקום הטיח בה, אני אומר לך את זה בפרצוף, המשרד שלך לא שם פה שקל, ההשקעה של המדינה מינימלית. כהן השיבה שלא היא אחראית לתקצוב ולמשרד הרווחה. ההמשך לא היה ממוקד יותר. אחד הדוברים ביקש מהשרה להנגיש טיפולי שיניים לאוכלוסייה המבוגרת בעיר. ראש המועצה ביקש שתפעל להקמת אודיטוריום וסינמטק, והדיון הפך לבליל של אי-הבנות. בעיה מהותית יותר נעוצה בכך שמימוש התקציבים לחברה הערבית עובר ברובו דרך העיריות, והרי חלקים נרחבים בשלטון המקומי נגועים בשחיתות. אנחנו נעשה הרבה שימוש בספקים חיצוניים וחברות ממשלתיות כדי לוודא שהכסף מגיע לידיים הנכונות ולא לארגוני פשיעה, אומרת כהן. לזכותם של ראשי הרשויות יאמר שהם מודעים לבעיה ואפילו מבקשים עזרה. בפרונט ומסביב לשולחן אף אחד לא יגיד שפושעים לוחצים עליו וחונקים אותו. אבל בחדרי חדרים הם אומרים לי, אל תעבירי דרכנו. תעשי את הביצוע בדרך אחרת, או אם תביאי קבלן חיצוני אני לא אצא להפגין על זה. זה אמיץ בעיניי. גם עם עמיתיה בקואליציה, לא הכל הולך חלק. כהן מדווחת על יחסי עבודה תקינים ואף פוריים עם מנסור אבס, אולם בפרסומים שונים של העיתונאי מוחמד מג'דלה, דווח על חריקות שמקורן בכך שהשרה כהן דואגת להטוות מדיניות שלא תמיד מסתדרת עם רעם. אנשי רעם לא השיבו לפניות מוסף הארץ בניסיון לברר את אופי חילוקי הדעות, אבל דומה שאלו נובעים מרצונם להיות יותר מעורבים בעבודה השוטפת ולקבל עבורה קרדיט הולם. למוסף הארץ נודע כי בחודשיה הראשונים של הממשלה הביע אבס תסכול מכך שכהן גוזרת קופונים תקשורתיים דרך פרסומים על פרויקטים והעברות תקציביות לחברה הערבית באופן שמאפיל עליו. הוא אף תקשר את אי הנחת הזאת ליאיר לפיד, יושב ראש מפלגתה של כהן. ולאחרונה נראה שהיא מקפידה מאוד בכבודו של יושב ראש רעם. בהודעות לתקשורת מטעמה שעוסקות בחברה הערבית, לרוב מודגשת המעורבות שלו. כהן טוענת שלא מדובר בסיכום פורמלי. חשוב לי לתת קרדיט. זה דבר הגיוני ונכון באופן גורף לכל שיתוף פעולה עם חבר בממשלה. לגבי מנסור, הוא עשה מהלך סופר אמיץ ופורץ מוסכמות. אנחנו צריכים לעזור לו להוכיח לציבור שלו שזה משתלם. בדופן ימין של הממשלה, כהן מתמרנת מול שרת הפנים איילת שקד, שקידום החברה הערבית לא נמצא בהכרח בראש מעייניה. האירוע הכי קשה היה סביב מענקי האיזון לרשויות, מגלה כהן. ברמה האישית, אני אוהבת לעבוד עם שקד. היא סופר רצינית ותקתקנית על. אני גם מבינה את הרגישות והקושי שלה לבוא לראש עיר יהודי ולהגיד לו, אני לוקחת ממך לטובת רשות ערבית. צריך לייצר מצב שזה לא יבוא אחד על חשבון השני, ככל שניתן. גם מול משרד החינוך, העניינים מקרטעים. 9.4 מיליארד שקל, כשליש מתקציב תוכנית החומש, הוקצו לחינוך, ואמורים להתרגם לבניית אלפי כיתות לימוד חדשות. אלא שהמשרד גורר רגליים, ובינתיים מצבו של החינוך הערבי בשפל. לאחרונה פורסם כי ברעם רואים בששה ביטון אחראית לסחבת, ומייחסים לה היעדר מוטיבציה לפעול למען החברה הערבית מתוך שיקולים פוליטיים. כהן לא התרשמה כך. יפעת לא הציפה מולי דבר כזה, ואנחנו עובדים טוב איתה ועם הצוות שלה. אבל כן, קשה עם משרד החינוך ולא רק בחזית הזאת. זה משרד מורכב ומסורבל. מרב כהן, 38, נשואה פלוס 3, נולדה וגדלה בירושלים. היא בת הזקונים של סעדיה וסולנג' שולמית, שעלו ממרוקו והתיישבו בדירת סוכנות בעיר. אביה היה נהג אוטובוס וסולל כבישים, ואימה הקימה משפחתון לטיפול בפעוטות. כשמרב הייתה בכיתה ה', עברה המשפחה למבשרת ציון, והיא נעשתה לראשונה מודעת למרכיב העדתי. לילד אחד בכיתה שלי היה אבא שופט, לילד אחד היה אבא מנכ"ל, וההורים שלי לא למדו באוניברסיטה, אפילו לא בתיכון. זה יצר אצלי תחושת נחיתות מסוימת. התביישתי להביא הביתה חברות, התפדחתי כשההורים היו מדברים לידי במרוקאית. בנעוריה פרסמה כתבות במקומונים ירושלמים, כדי לצבור ניסיון שיקרב אותה ליעד הנחשף של שירות בגלץ. כהן לא הסתפקה בכך, ולקראת מבחני המיון, שיננה אנציקלופדיות שלמות של ידע כללי. החרשנות השתלמה, וכהן התקבלה לתחנה. תחילה שרתה כמפיקה, ובהמשך עברה למחלקת החדשות, וסקרה תחומים כמו איכות הסביבה וצרכנות. דווקא השירות באחד ממעוזי האליטיזם של התקשורת, חולל אצלה שינוי תפיסה ביחס למוצאה. כהן נזכרת ברגע מכונן בהקשר הזה, כאשר הורי החיילים הוזמנו לביקור בתחנה. ההורים שלי כמובן הגיעו, אבל אמא שלי לא העזה לפתוח את הפה. היא פשוט לא אמרה כלום לאורך כל היום. כאילו אין לה ביטחון לדבר מול שלונסקי כזה, או בניהו. היא נעשתה אילמת מרוב פחד לעשות טעויות, מפחד להביך אותי. הרגשתי כל כך רע, אבל זה גם היה אירוע חזק שעורר בי משהו. ככל שהתבגרתי, התחדדה אצלי ההבנה של איזו דרך עשו ההורים שלי, מאיפה הם התחילו ואיפה הם סיימו, וההערכה שלי עליהם גברה, היא ממשיכה. אני לפעמים כועסת על מי שהייתי כילדה. התנהגתי במין כפיות טובה בזמן שהם קראו את התחת בשבילי, השקיעו את הנשמה. היום אין דבר שיותר חשוב לי מאשר לרצות אותם ולגרום להם נחת. מערכת היחסים שלי עם המזרחיות התחילה בבושה והסתיימה בגאווה. עם זאת, כהן מדגישה שבפטריוטיזם המזרחי שלה אין שום גוון לאומתי מהסוג שמבטא דודי אמסלם עם אמירות כמו כל הגזענים אשכנזים. האשכנזים לא מבינים מה זה כבוד לאומי וכיוצא באלה. אמסלם מבייש את העדה שלנו, תוקפת כהן, ומתיימר לייצג את עדות המזרח בצורה מאוד אלימה ובוטה, שאין כלום בינה לבין התרבות שלנו, שהיא תרבות של כבוד. הוא לא מייצג אותנו בשום צורה. מטעמו של אמסלם נמסר בתגובה, היחידים שמחליטים ויחליטו אם וכיצד אני מייצג אותם, אלו הציבור הישראלי ככלל ומתפקדי הליכוד בפרט. גברת כהן, שמדלגת ממפלגה למפלגה על מנת לסדר לעצמה תפקידי שרה, ובוחרת במפלגות של שליטים כל יכולים שמשבצים אותה כמזרחית המחמד שלהם, ושכל האג'נדה שלהם בנויה על הדרת מזרחים ופגיעה במסורת ישראל, היא האחרונה שיכולה להטיף לי מוסר. היא בעצמה בושה לעדה כולה. אחרי השחרור הייתה כהן כתבת לענייני כלכלה בוויינט והשלימה תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני במנהל עסקים ותכנון עירוני. ב-2004 מונתה לדוברת לעניינים כלכליים חברתיים במשרד ראש הממשלה תחת אריאל שרון. בתחילת העשור שעבר הייתה שותפה לגרעין שייסד את תנועת התעוררות בירושלים וכיהנה כחברת מועצה מטעמה. בהמשך שימשה מנכלית חברת אמון הציבור, אבל את האשראי הציבורי שלה צברה בעיקר כמייסדת מטה המאבק בעושק הקשישים. מאבקה התמקד באותן חברות ששיווקו לקשישים מוצרים מיותרים במחירים מופקעים, או גבו מהם תשלומים מופלגים בניגוד לחוק. בכך הפכה כהן מטרה להשמצות והטרדות, שסיאם בכך שמספר הטלפון שלה הודפס על גבי כרטיסי ביקור שמציעים שירותי ליווי. ב-2013 התמודדה ברשימת התנועה של ציפי לבני ושובצה במקום התשיעי שלא הכניס אותה לכנסת. ב-2019 הצטרפה למפלגת חוסן לישראל שהקים בני גנץ ושובצה במקום ה-17 מטעמו ברשימת כחול לבן המאוחדת. עם פיצול כחול לבן והקמת ממשלת נתניהו-גנץ, מונתה לשרה לשוויון חברתי. כאשר הממשלה התפרקה ומפלגתו של גנץ נפוצה לכל עבר, הודיע כהן כי היא חוברת ללפיד והוצבה במקום החמישי ביש עתיד. בראיון לידיעות אחרונות, תיארה כהן את ייסוריה מהמהלך. לא אכלתי, לא ישנתי, הנפש שלי התרסקה, ועד היום מדובר אצלה בנקודה רגישה. אני לא אוהבת את עצמי בסיפור הזה. זה אחד האירועים הכאובים והטראומטיים שהיו לי בחיים. בני הוא באמת איש טוב שנתן לי הזדמנות, ואני עברתי לקבוצה אחרת בשעתו הקשה. לא עזבתי אותו בסי, אלא בשפל שלו. אין דרך אחרת להציג את זה. אבל רציתי להמשיך בעשייה הפוליטית-חברתית, והוא לא הותיר לי שום נתיב אפשרי. למה את מתכוונת? נתניהו הוכיח מעבר לכל ספק שאין לו שום כוונה לכבד את ההסכמים ושהוא יעשה הכל כדי להתחמק ממשפט. הקושי שלי היה עם זה שגם בנקודה הזאת בני המשיך איתו במסע ומתן, ולא בתיאוריה. הכי קונקרטי שיש. שליחים כבר באו אליי עם נוסחים להפחתת הסמכויות של משרד המשפטים ובדקו אם אהיה מוכנה לחתום. טעיתם כשנכנסתם לממשלה עם נתניהו? במבחן התוצאה, ברור. אני הבנתי למה לא הייתה לנו ברירה אלא להיכנס. אבל אני חושבת שהייתה נקודה מוקדמת בהרבה שבה היה ברור שאין לנו מה לחפש שם. היינו צריכים להבין שעובדים עלינו ולצאת קודם. גם את יכולת להתפטר. חבל שלא התפטרתי מוקדם יותר, בהחלט. אבל בסופו של דבר, כשהבנו סופית שנתניהו לא מתכוון להעביר תקציב, הבהרנו לבני שכבר אין לו רוב, ושם זה נגמר. סיפרת שבשיחה עם גנץ, שבה הודעת לו שאת עוזבת, אמרת לו שקשה לך עם הכיוון הימני שתפסה כחול לבן. למה התכוונת? הייתה סיטואציה שבה הוא לא היה מוכן לשקול חבירה ללפיד, ועל הפרק עמדה חבירה לימינה. ובנט של אז זה לא בנט של היום. זה בכלל לא אותו אירוע. מה גם שיש הבדל בין לשבת בקואליציה עם מישהו שחושב אחרת ממך ולעשות איתו פשרות, לבין להתפשר מראש. כשאתה רץ עם מישהו באותה מפלגה, אמורה להיות לכם זהות ערכית משמעותית. כשהבנתי שלא פוסלים חבירה לימינה, החלטתי סופית לעזוב למקום שאני מרגישה איתו הרבה יותר נוח אידיאולוגית. אבל זה לא היה רק עניין אידיאולוגי. עזבת אחרי אבי ניסנקורן, גבי אשכנזי, יזהר שי, אסף זמיר, רם שפע ומיקי חיימוביץ'. חשבת על הג'וב הבא וחילצת את עצמך מספינה שוקעת. גם אם הספינה הזאת הייתה מצליחה לצוף, לא הייתי מסוגלת להישאר בה. להיות תחת ביבי לא יקרה. להתאחד עם בנט לא יקרה. ובהינתן זה שבני לא היה מוכן למסע ומתן עם לפיד, הוא לא הותיר אף שביב של תקווה. בני לקח את זה למקומות לא נכונים, לא רק בעיניי. אתה יכול לקרוא ל-13 איש אופורטוניסטים, ואתה יכול לשאול מה גרם לנו להרים ידיים. על לפיד, שהחזיר אותה למשרד שהוא בבת עינה, יש לה רק מילים טובות. כך גם על ראש הממשלה בנט. הוא סופר מקצועי, ענייני, קשוב, ונכון לשנות את דעתו כשמראים לו מידע סותר, היא אומרת. ככלל, כהן מרבה להרעיף מחמאות על שותפיה, ומדגישה כמה היא נהנית בתפקיד. אני שרופה על המשרד הזה. נטישת עידית סילמן תפסה אותה בהפתעה. היא הייתה מהדוברים הכי אגרסיביים בימינה בעד ממשלת אחדות, והיא מביאה בחשבון שקיצה של הממשלה קרוב. הערכתי מראש שתהיה לנו שנה. שיתוף פעולה עם הרשימה המשותפת, כדי להאריך את ימיה, אינו על הפרק מבחינתה. מה שהוא עובר על איימן עודה, היא אומרת, רמת הקיצוניות שלו לאחרונה הפתיעה אותי. בכל רעיון אפשרי הוא דורש שיאספו את כלי הנשק ולא יפקירו את החברה הערבית, ואז קורא שלא להתגייס למשטרה. זו צביעות בעיניי. תחליט, אתה חלק מהמדינה הזאת או לא? עודה מסר בתגובה. הרשימה המשותפת המליצה פעמיים על גנץ, אבל הוא וגם מרב כהן בחרו ללכת עם נתניהו. מבחינתה, שקד, קרה, הנדל ואורבך הם לגיטימיים, אבל אנשים שוחרי שלום אינם לגיטימיים, כך שהיא עצמה לא לגיטימית. הסיור של כהן בגליל ממשיך לתחנה נוספת בסכנין. היא הוזמנה למרכז הצעירים של אג'יק, ארגון שמציע שנה של התנדבות אזרחית לבוגרי תיכון מהחברה הערבית, שבמהלכה הם לומדים עברית, משפרים בגרויות, מקבלים הכוונה תעסוקתית ועוד. מבחינתה של כהן, שבמפגשיה עם צעירים ערבים, מגלה עניין רב במיומנויות השפה שלהם ובחשיפתם לעברית, זהו ארגון שכדאי לטפח. זה המקום הכי טוב לשים בו את הכסף, היא אומרת. גם הביקור באג'יק עמד בסימן מפגש עם נערות שיש להן חלומות גדולים. כהן יוצאת משם בתחושות מעורבות. זה כל כך מעורר תקווה וכל כך לא ציני. מצד שני, מנהל אג'יק אומר ש-60% מבני הנוער הערבים מעולם לא פגשו נער יהודי. זה הזוי. את מסתובבת כבר כמעט שנה בחברה הערבית. מה למדת עליה? שהניתוק בינה לבין החברה היהודית הרבה יותר חמור משדמיינתי. זה ממש יקום מקביל. הלכה למעשה אנחנו שתי מדינות. מנותקים. הם צורכים כלי תקשורת נפרדים, קוראים דברים אחרים. זה בלתי נתפס, כי אומל פחם זה פה מעבר לכביש, וג'אסר זה מטר מקיסריה. אם נטפל באי השוויון הזה, זה יכול להיות מנוע צמיחה אדיר ולהועיל לכל המשק. ואם נזניח אותו, זה יתפוצץ לנו בפנים. אני לא אמכור פה חזון של 25 שנים קדימה. יש לא מעט מיואשים שחושבים שהכסף הזה ישתף בים של צרות. אבל חייבים לצאת לדרך. אז שיקראו לי שרת הערבים. כתבתו של הילו גלזר, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.